שלום לכולם, לימוד היום מוקדש לרפואת ארנון משה בן לנה בתוך שער חולי ישראל. נשמח אם כל מי ששומע את השיעור יוכל לכוון לרפואתו. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור או לתת חסות, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. ההקדשות והחסויות מאוד עוזרות להמשיך את המיזם. תודה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף סמכי, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה החמישית מתחילת העמוד. בדפים האחרונים ביארנו את ההבדלים בין שטר מקושר לשטר רגיל, וראינו שבמשנה בקוף סמך בסוף רשב"ג אומר, הכל כמנהג המדינה. ולכאורה הכוונה שלו זה שכל ההבדלים אלו תלויים במנהג. ואם יש מקום שהמנהג הוא אחרת, אז נעשה באמת כמו המנהג. ועל זה שואלת הגמרא, לא יכול להיות שזה הכוונה, כי לזה גם תנא קמא יסכים. כל מה שאמרנו עד עכשיו על שטר מקושר ושטר רגיל, הכל באמת תלוי במנהג המדינה איך עושים שטרות. אז למה התכוון רבן שמעון מגמליאל לומר הכל כמנהג המדינה? מסביר רבה שמדובר פה בנושא אחר לגמרי. הנושא כאן זה לא איך עושים שטר מקושר ושטר רגיל, אלא הנושא כאן זה דיני שליחות. כלומר, אדם למשל מינה סופר כשליח ואומר לו לכתוב גט לאשתו ולתת לה את הגט, ובאותו מקום יש מנהג מסוים האם עושים שטר מקושר או שטר רגיל, והמשלח אמר לעשות לפי המנהג, ובכל זאת הסופר שינה ועשה לא לפי המנהג ולא לפי מה שהמשלח אמר לו, אז בזה ברור שגם לפי תנא קמא וגם לפי רשב"ג, השטר הזה פסול. כי המשלח שינה וברור שהמשלח הקפיד. אבל מה קורה במקום שבו אין מנהג מסוים, אלא יש כאלה שעושים ככה ויש כאלה שעושים ככה, והמשלח אמר לו תעשה שטר פשוט, האם הוא התכוון בדווקא לשטר פשוט, או שהוא פשוט רצה להקל על הסופר? אבל אם הסופר ירצה לעשות שטר מקושר, אז אדרבה, זה יותר טוב. בניסוח של הגמרא, השאלה היא האם המשלח מקפיד, או שהוא רק מראה מקום. כלומר, הוא אמר, אתה יכול לעשות פשוט, אבל הוא לא התכוון דווקא פשוט. הביטוי הזה, מראה מקום, נבין אותו עוד מעט בדוגמה אחרת של אותו נושא. אז האם הוא מקפיד או לא מקפיד? לפי תנא קמא הוא מקפיד דווקא על פשוט, לפי רשב"ג הוא לא מקפיד, אלא מראה מקום הוא לא. אז עד כאן ראינו דברי רב אשי לגבי המשנה שלנו. עכשיו בא הבאי ואומר, מה שרשב"ג סובר שהמשלח לא מקפיד אלא מראה מקום הוא לא, גם רבי שמעון ורבי אלעזר סוברים כמו. אז עכשיו הוא יעבור על הדוגמאות של רבי שמעון ורבי אלעזר. רבי שמעון זה ממשנה בקידושין ממחת עמוד ב', ואגב יש שם אותה גמרא כמעט כמו אצלנו. נסביר את המשנה לפי רבה בגמרא, שמדובר שם שאדם אמר לאשתו לעתיד שהוא הולך לקדש אותה בדינר של כסף, אז היא שלחה שליח קבלה לקבל את אותו דינר כסף, וכך היא אמרה לו, הולך תקבל מפלוני את הדינר כסף. והשליח הלך, ובפועל הבעל נתן לו דינר זהב. אז שוב הנושא כאן זה השליחות, האם כשהאישה שלחה את השליח התכוונה דווקא לדינר כסף, או לאו דווקא, אלא פשוט כי ככה הבעל אמר שהוא ייתן לה, אבל כמובן שהיא תשמח עוד יותר בדינר זהב. אז לפי תנא קמא שם זה בדווקא, ולפי רבי שמעון זה לא בדווקא, אלא מראה מקום היא לא. כלומר, היא רק אמרה לו, זה מה שהבעל הולך לתת, אבל היא לא התכוונה שהשליחות היא דווקא תלויה בדבר הזה. כמובן שזה דווקא אם הוא ישביח, אבל אם הוא הוריד מזהב לכסף, אז ברור שגם לפי רבי שמעון היא לא מסכימה. אז זה היה רבי שמעון. עכשיו דוגמה שלישית, רבי אלעזר, בערך בשליש התחתון של העמוד, זה ממשנה בגיטין, אישה ששלחה שליח קבלה לקבל גט, והיא אמרה, לך תקבל את הגט שלי מהבעל בהרצליה, ובפועל הוא פגש את הבעל בירושלים וקיבל את הגט. אז האם היא הקפידה שם דווקא על הרצליה או שלא? אז תנא קמא שם אמר שהיא הקפידה, רשב"א מסביר כי היא לא רוצה להתבייש במקום אחר, שם אולי לא מכירים אותה, ורבי אלעזר מבין שהיא לא הקפידה, אלא מראה מקום היא לא. כאן הביטוי מראה מקום הוא מאוד מובן, היא פשוט אמרה לו, שמה תוכל לפגוש את בעלי, אבל היא לא התכוונה שדווקא שמה, היא פשוט הראתה לו את המקום שבו הבעל נמצא. אז ראינו שלוש דוגמאות שבו אדם נותן הוראות לשליח והוא לא מתכוון בדווקא. דוגמה ראשונה זה מהמשנה שלנו, שרבי שמעון בן גמליאל אומר לגבי גט מקושר וגט רגיל, כשאין מנהג קבוע. דוגמה שנייה זה רבי שמעון לגבי דינר זהב או דינר כסף. דוגמה שלישית זה רבי אלעזר לגבי המקום שבו הוא יקבל את הגט. עכשיו אנחנו בנקודותיים בשליש התחתון של העמוד. הגמרא ממשיכה לבאר את המשנה מתחילת הפרק בדף קוף סמך. אמרנו במשנה שבגט מקושר צריך שלושה עדים ובגט רגיל צריך שני עדים, והמשנה הדגישה שאסור להפחית, כלומר בגט מקושר אסור שיהיו שניים ובגט רגיל אסור שיהיה אחד. אז מילא לגבי גט מקושר מובן שיש פה חידוש, כי היינו חושבים שאומנם צריך שלושה לכתחילה, אבל אולי בדיעבד גם בגט מקושר מספיק שניים, אז הדגישה המשנה שלא, חייבים שלושה. אבל מה החידוש לגבי גט רגיל? הרי ברור גט בלי שני עדים הוא לא שווה כלום. מה המשנה מחדשת בזה שהיא אומרת שאי אפשר שיהיה עד אחד? אז פה הגמרא מביאה שני הסברים, ושני הסברים תלויים במחלוקת, האם כשיש לי עד אחד על השטר, ועוד עד שהוא מעיד בעל פה שהשטר הזה נכון, האם הם יכולים להצטרף או לא? הבאי אומר שהם לא יכולים להצטרף, אבל המאמר אומר שהם יכולים להצטרף. אז עוד מעט נדבר על המחלוקת עצמה, אבל קודם נראה איך זה נוגע למשנה שלנו. אומר הבאי, זה בדיוק החידוש של המשנה. כשהמשנה אמרה שאי אפשר שיהיה רק עד אחד על השטר, התכוונה לחדש שאל תחשוב שאפשר שיהיה עד אחד על השטר ועד אחד נוסף שמעיד בעל פה, אלא חייבים ששני עדים יהיו על השטר. זה דעת הבעיה. המיימר סובר שזה לא נכון, הם כן יכולים להצטרף, אז הוא צריך למצוא חידוש אחר למשנה. אז הוא אומר שהחידוש של המשנה לגבי עד אחד זה רק בשביל ללמד לגבי שטר מקושר, שכמו שעד אחד על השטר בלי שיש עוד עד שמצטרף בעל פה, זה פסול מהתורה. אותו דבר שטר מקושר שיש לו רק שני עדים ולא שלושה, זה גם כן פסול לגמרי מדאורייתא. אז זה החידוש לפי המיימר במשנה. הראשונים מעירים שזה לאו דווקא דאורייתא, כי הרי למדנו בקוף סמך עמוד ב' שכל הדין של שטר מקושר זה תקנה דרבנן, אבל הכוונה היא, כך אומר רשב"ם, שאומנם זה רק מדרבנן, אבל זה פסול לגמרי. ואם זה גט אז היא לא מגורשת, ואם זה שטר חוב אז הוא לא גובה משועבדים, זה פסול לגמרי. לעומת זאת הרמ"א מפרש שזה באמת פסול מדאורייתא, כי עצם זה שבשטר מקושר אפשר לחתום מאחור, אז זה חידוש, וזה תקנה מיוחדת של רבנן, מהתורה אי אפשר, וברגע שאתה לא עושה כמו שרבנן אמרו, אז אתה חוזר לפסול של התורה, כי מהתורה צריך לחתום מקדימה ולא מאחורה. בכל אופן, זה החידוש של המשנה לפי המיימר, שגם בשטר מקושר אם אין שלושה עדים, זה כלום. ועכשיו שפירשנו את המשנה, ניגש לעצם המחלוקת עצמה, האם אפשר שיהיה עד אחד על השטר ועד נוסף שמעיד בעל פה. נעיר כאן שלפי המיימר שכן אפשר, אז רשב"א מבין שאפשר לגמרי. כלומר, השטר הזה הוא כשר, ואפשר אפילו לגבות איתו מנכסים משועבדים. זה דעת רשב"ם, אבל רוב הראשונים מבינים שגם לפי המיימר, רק אפשר להשתמש בשטר הזה בתור עדות שהלווה באמת חייב לו כסף, ולפי הבאי גם את זה אי אפשר לעשות. ועכשיו הבאי, בשורה השלישית בעמוד ב', יביר היה לשיטתו מדעת רב ירמיה. אבל לפני שנראה את הראייה, צריך להקדים שתי מחלוקות שיש במסכת סנהדרין. מחלוקת אחת זה האם צריך ששני עדים שמעידים על משהו, בלי קשר לשטר, האם צריך שהם יעידו על משהו שהם ראו ביחד. לפי תנא קמא כן, לפי רבי יהושע בן כוחא לאו דווקא, אלא שניים יכולים להעיד שרובן חייב לשמעון כסף, כשאחד מעיד שהוא ראה את ההלוואה בפועל, ואחד מעיד שהוא שמע את רובן מודה שהוא חייב לשמעון כסף. כלומר, מספיק שהם מעידים על אותה תוצאה, גם בלי שהם מעידים על אותו מעשה עצמו. זה מחלוקת ראשונה. מחלוקת שנייה, זה גם אם נניח שכן צריך שהם יראו את אותו מעשה, האם צריך שהם יבואו להעיד ביחד? לפי תנא קמא הם צריכים גם לבוא להעיד ביחד בבית דין, לפי רבי נתן הם יכולים להעיד יום אחרי יום, ולאו דווקא ביחד. אז אלו שתי המחלוקות, האם צריך שהם יראו ביחד, זה רבי יהושע בן כוח אומר שלא, והאם צריך שהם יעידו ביחד, זה רבי נתן אומר שלא. ועכשיו ניגש לעניין שלנו, המיימר מביא ראיה מסיפור שהוא שמע ששאלו את רבי ירמיה בדיוק לגבי הנושא שלנו, האם עד אחד על השטר ועד נוסף בעל פה יכולים להצטרף? ואמר לרבי ירמיה שזה תלוי במחלוקת של האם שני עדים צריכים להעיד על משהו שהם ראו ביחד. לפי תנא קמא שצריך להעיד על משהו שהם ראו ביחד, נסביר עכשיו לפי הריטב"א, אז ברור שגם אי אפשר שאחד יהיה בשטר ואחד יהיה בעל פה. כי תנא קמא דורש ששתי עדויות יהיו זהות לגמרי. השאלה רק מתחילה לפי רבי יהושע בן כוחא, שהוא אומר שלא צריך שהם יעידו על משהו שהם ראו ביחד. האם אפשר גם לפצל שאחד הוא על השטר ואחד הוא בעל פה? ומר למרב ירמיה, למרות שאני לא ראוי לענות לכם, התשובה היא שהם כן מצטרפים. אז הנה המיימר מביא ראיה מרב ירמיה שהם כן מצטרפים. עכשיו, בהערות על השיעור באתר עצמו נעיר משהו על הקשר בין המחלוקת הזאת לנושא שלנו. בכל אופן, רב אשי דוחה את הראיה של המיימר ואומר, אני שמעתי את הסיפור הזה אחרת. השאלה לא הייתה על הנושא שלנו אלא על נושא אחר, וממילא אין לך מכאן ראיה. מה הייתה השאלה ששאלו את רב ירמיה לפי רב אשי? שאלו אותו, האם אפשר ששני עדים שבאים להעיד בבית דין, כל אחד מהם יעיד בבית דין אחר? את השאלה הזאת עולים במחלוקת השנייה שם בסנהדרין בין תנא קמא לרבי נתן. שלפי תנא קמא שצריך שהם יעידו ממש ביחד ואפילו לא יום אחרי יום, אז ברור שהם גם לא יכולים להעיד בשני בתי דין. אבל לפי רבי נתן שאפשר באותו בית דין יום אחרי יום, האם אפשר גם לפצל לגמרי שהם יעידו בשני בתי דינים נפרדים? ואמר רב ירמיה שאפשר. כלומר, עד אחד יעיד בפני בית דין אחד, עד שני יעיד בפני בית דין שני, אחרי זה הדיינים ישבו ביחד ויפסקו את הדין על פי שתי עדויות. בכל אופן, ככה רב אשי שמע את הסיפור, וממילא אין מכאן ראיה לדעת המיימר שאחד על השטר ואחד בעל פה מצטרפים להכשיר את השטר. ועכשיו, כיוון שכבר הבאנו את הסיפור של מה ששאלו את רב ירמיה, הגמרא מביאה עוד שתי גרסות. גרסה אחת זה של מר בר חייא, שבע שורות לפני השורות הרחבות בעמוד ב'. לדעתו השאלה לא הייתה על דעת רבי נתן, אלא דווקא על רבנן. והשאלה הייתה, מה קורה אם לא היה פיצול בין העדים שכל עד הלך לבית דין אחר, אלא שני עדים הלכו ביחד לשלושה בתי דין, ונניח לרגע ששניים מתוך שלושת הדיינים בכל שלושת בתי הדין מתו, הלכו למדינת הים, האם שלושת הדיינים שנשארו אחד בכל בית דין יכולים להצטרף ולדון ביחד? אז מר בר חייא אומר שלפי רבי נתן ברור שאפשר, אם עדים יכולים להצטרף, ברור שדיינים יכולים להצטרף, והשאלה שלו זה דווקא לפי רבנן. האם לפי רבנן שעדים שהלכו לבתי דין שונים, או באותו בית דין אחד אחרי השני לא מצטרפים, האם זה דווקא עדים אבל דיינים כן יכולים להצטרף, או שגם דיינים לא? ועל זה אמר רב ירמיה שהוא שמע שהם כן מצטרפים, ורבנו גרשום נותן כאן סברה למה דיינים מצטרפים יותר מעדים, כי דיינים מדייקים יותר מעדים. זו הגרסה השלישית של השאלה, והגרסה הרביעית והאחרונה זה של רבינה בשורה השנייה בשורות הרחבות. בגרסה שלו השאלה הייתה קצת יותר טכנית, מה קורה אם שלושה דיינים שמעו עדות בשביל לקיים שטר, והם רצו באמת לחתום שהשטר המקוים, אבל אז אחד מהדיינים מת. אז זה שהם יכולים לקיים את השטר זה ברור, אבל האם הם צריכים לכתוב בחתימות שלהם שבאמת היו פה שלושה דיינים ואחד מת? ככה זה לא יראה כשקר כשהם קוראים לעצמם בייטין ובכל זאת יש רק שתי חתימות. או שלא צריך והשניים הנותרים יחתמו, וכל מי שיראה את זה יהיה ברור לו שמן הסתם היו שלושה דיינים ומשהו קרה לשלישי. אז זה היה השאלה ששלחו לרב ירמיה, והוא ענה להם שהם כן צריכים לחתום. והתשובה הזאת של רב ירמיה סוגרת לנו מעגל שהתחיל בדף כף ג' עמוד ב' לפני 130 דפים בערך. שם ראינו שרב ירמיה שאל מה קורה לגבי גוזל שנמצא רגל אחת בתוך 50 אמה משובח ורגל אחת מחוץ ל-50 אמה, והגדר שחכמים נתנו זה 50 אמה, ועל זה הוציאו אותו מהבית מדרש כי חשבו שהוא שואל סתם בשביל לקנטר, ועכשיו שרואים שהוא עונה בכזאת ענווה וגם עונה לעניין, אז על זה החזירו אותו לבית המדרש. ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', נחזור מהר למה שראינו היום. אמרנו שלגבי עצם עשיית השטר המקושר והפשוט ברור לפי כולם שזה תלוי במנהג. המחלוקת בין תנקמה לבין רשבג אצלנו זה לגבי דיני שליחות, האם המשלח מקפיד או לא, שלפי רשבג הוא לא מקפיד. והבאנו גם את רבי שמעון ואת רבי אלעזר, שגם לדעתם המשלח לא מקפיד אלא רק מראה מקום הוא לא. שניהם דיברו על שליח קבלה של האישה, רבי שמעון על שליח קבלה לקידושין ורבי אלעזר לגירושין. אחר כך שאלנו מה החידוש במשנה שעד אחד פסול בשטר, אז לפי הבעיה עד אחד פסול אפילו שיש עוד עד אחד בעל פה, ולפי המאמר שבמקרה כזה גט לא פסול, אז משנה באה לחדש שבשטר מקושר, אם יש רק שני עדים זה כמו שיש רק עד אחד בגט רגיל. אחר כך דיברנו על עצם המחלוקת הזאת, והמאמר רב ירמיה מרב ירמיה, שהוא הבין שזה מה ששאלו את רב ירמיה, ורב ירמיה הכשיר את השטר, אבל אחר כך ראינו שלוש גרסאות נוספות למה ששאלו את רב ירמיה, ואז ממילא אין מכאן ראיה לדעת המאמר כל טוב.